יום חמישי, פרשת פנחס. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי. סיפור שסיפר הגאון חזקיהו מישקובסקי, שבסביבת ישיבות חברון היה גר יהודי זקן. זקן מופלג. הוא שאל אותו, אם הוא יכול לספר לו איזו עובדה, איזה משהו שנוכל לקבל חיזוק. מעוצמת העבודה, עבודת השם של הדורות שעברו, ענה לאותו זקן, על גדולי הדור אין לי מה לספר לך, אבל אני יכול לספר לך אודות יהודים, יהודים פשוטי עם, מה שראיתי בצעירותי. לספר שהוא גר באיזה כפר קטן, שהיו גרים שם יהודים פשוטים. הוא זוכר את מגיל הסייחו בתשעה באב. הוא אמר, לא הייתה מציאות שבעל קוירה היה קורא את המגילה בנשימה אחת. היה מוכרח להפסיק כמה פעמים באמצע הקריאה, בגלל הבחיות של הבעל קוירה, הבחיות של הקהל השומעים. כלומר, הקולות של הבכי והלילות היו ממש בקול גדול, שהיה ממש בלתי אפשרי לשמוע בקריאת המגילה. ולכן הוא היה מוכרח להפסיק את הקריאה. כותב הגאון הצדיק רבי אליהו פיאנזה צל, שהוא זוכר שימי נעוריו, הילד קטן, הוא נכנס בימי בין המצור לבית הכנסת הגדול בשעה 2 אחרי חצות הלילה. הוא מצא בית הכנסת מלא אנשים יושבים על הארץ, עורכים תיקון חצות. ומי היו האנשים האלה? סנדלרים, חייטים, נגרים, אנשים פשוטים, פועלים שנלחמים על פת לחמם. אבל הם ידעו שצריך לערוך תיקון חצות ולבכות על חורבן הבית וג' שבועות שבין המצורים. הוא אומר שהדבר הזה עשה עליו רושם גדול, וזה היה לפני 70-80 שנה, שהיום, ככה אמר רבי אליהו פיאנזה, שהיום כבר לא רואים את זה. אנחנו ממשיכים למדור פנימי הפרשה, אישי וסחמוסי, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אישי וסחמוסי מעל בני ישראל. המעשה של פנחס היה כרוך כידוע במסירות נפש, הוא עלול להרג חס ושלום. אבל דווקא בגלל המסירות נפש הוא הצליח מעל הסיכויים והוא זכה לברית כהונת עולם. ליסדן באבוסחר מביאים מתוך יפה נדרש סיפור שפעם התארח בישיבת אש התורה בחור שהיה אלוף השחמט בארץ. התארח בישיבה כדי לשמוע קצת על היהדות. אחרי כמה ימים שהוא היה שם, הוא ניגש להיפרד מהראש השיבה, היה גאון רב נוח ויינברג יצא להודות לו על האירוח. אז הראש השיבה שאל אותו למה הוא עוזב, מה לא טוב לו בישיבה. אז הבחור אמר, שהוא אמר שהוא עוזב כי הוא צריך, הוא אלוף בארץ בשחמט, הוא צריך להשתתף באיזו תחרות בינלאומית שתארך בארצות הברית. הרב ויינברג הבין שאם הוא עוזב, אין סיכוי שיחזור לישיבה. אז הוא אמר לו, הנסיעה והשירות בארצות הברית זה כרוך בעל הרבה כסף. מה דעתך שנשחק שחמט? אם אתה מנצח, אני מממן לך את כל הנסיעה. אם אתה מפסיד, אתה נשאר בישיבה ומוותר על התחרות. טוב, הבחור לא היסס. נענה להצעה בחפץ לב, הוא חשב בלב, אלוף שחמט ודאי הוא זה שינצח. עסקה משתלמת. עשו את קיאת כף, התיישבו לשחק. באמת, יתום המשחק עם הרבה הפלא. הרב ויינברג הוא זה שניצח. הבחור עמד בדיבור שלו, נשאר בישיבה וממש צמח לבן תורה נפלא. אחרי תקופה שהוא היה בישיבה, הוא כבר הרגיש בנוח לדבר עם הראש שיבה. שאל אותו, מאיפה היה לו התעוזה להציע כזאת הצעה שמראש הייתה מועד לכישלון? כי אחרי הכל, כשמשחקים אלוף שחמט, מסתבר שאלוף ינצח. ענה לו הרב ויינברג, שהוא צודק באמת בשאלה. באמת לא היה שום סיכוי לנצח בדרך הטבע. אבל כשבאמת אכפת ליהודי מהשני, רוצים בטובה שלו, זוכרים מסעד ישראל על טבעית, מעל ומעבר למשור. קניין חוכמי מסילת ישורים. הזכרנו כבר בימים האחרונים את דברי מסילת ישורים בקשר לעצלות, המנוחה הגופנית, שינת התוך ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם, זה מגדלות הדברים הגדולים של העצלות. בשמועות, בעל פי שמועות טובות מובן, על הרבי לפיאן זצ"ל, שהוא נסע פעם לנפוש בקריית צאנז בנתניה בימי הקיץ, בבניין של ועד הישיבות, הבניין המפורסם. וכשבא לשם הוא שאל בחור לשאול אם אפשר להיכנס לעבור מצאנז זצ"ל. אמרו לו כן, עוד 3 רבעי שעה יכול להיכנס. אז אמר רבי אל הבחור, הרי באנו לנתניה ללכת לים. אז נלך עכשיו לים. אז הבחור אמר, הדרך תיקח 20 דקות, כן, הרבה לכבר הזה, כן. הדרך הזו עוד 20 דקות. הוא לא ישאר זמן להיכנס לים. אמר לו הרבה לזה עצלו. הוא הלך את כל הדרך לים, נכנס לשתי דקות, ומיד יצא, חזר את כל הדרך, ועד נכנס לרבה. זאת אומרת שהוא יכול להמתין, הרי אפילו שהוא יכול לחכות במקום, ללמצא את הזמן ללמוד וכו'. בכל זאת, לשבור את מידת העצלות. היה לו כדאי ללכת ולחזור עם כל הדרך שבדבר. מסופר גם על הרב קודש מבלזן, זכותו תגן עליהם. כשהיה צעיר, והוא לא היה בקו הבריאות, אבא שלו אסר עליו ללכת למיקו לאיזה זמן. אבל למרות זאת, ראו שהוא המשיך ללכת למיקו, וזה היה פלא. אז בדקו ומצאו שבמיקו הוא פשט את הבגדים, הולך עד למקווה ולא נכנס, ומיד חזר ומתלבש. זאת אומרת שהוא לא רצה לנצל את ההוראה של אבא שלו כדי להרוויח זמן ולתת לגוף להתעצל. אלא הוא הלך וחזר כדי להתגבר על המידה של העצלות. אנחנו ממשיכים פנדור פניני הפרשה, הנה נמנו יצאינו את בריסי שולוי. ספר הגאון רב משה תולידן השליטה. סיפור מקור ראשון. ערב אחד. שכנה דופקת בדלת, בית משפחת כהן, עם מוגדנית של דפים מסורטטים, תוכנית בנייה, הרחבה מפורטות, תוכניות מפורטות ומוכנות. והיא פירטה בקצרת הבקשה ולא הסתירה את הקושי, היא אמרה, את יודעת, ברוך השם, משפחה גדולה, נוצר צורך להרחיב את הדירה, סרטטנו תוכניות בנייה, ואנחנו זקוקים לאישור של השכנים כמקובל. ואני חייבת לציין שכשאנחנו נרחיב בצד מזרח ובהחלט יחסום לכם את השמש מהחלום של הסלון והמרפסת של הסלון, הצד המזרחי. עדיין אני מבקשת שתבדקו אם אתם יכולים להסכים לחתום לנו. ככה שימת הבקשה במבוכה קלה. שעת לילה מאוחרת אחרי שהתחילה התייעצות בין הגברת כהן לבעלה, אין ספק הם קבעו ביחד. שהמרפסת שמש בסלון תהפוך למרפסת אין שמש. והסלון יוחשך באמת בצורה משמעותית. אנחנו יכולים להתנגד, אנחנו רשאים להתנגד לתוכניות. לתוכנית הזאת בגלל הנזק שנגרם, אבל מצד שני, יש לנו הזדמנות לוותר. ויתור איכותי והצילי, ויתור אמיתי מהלב לשכנים, כדי שיהיה יזבח להם. אז נכון שזה יחשיך לנו את הבית. אבל אולי כדאי בהרבה שהנשמה תאיר ויתור זך וטהור לשכנים. וככה ההתייעצות נמשכה כמה ימים, באמת הם קבלה החלטה גורלית וגיבורה. בכוחות משותפים, בני הזוג כהן מחליטים שהם מוותרים על השמש בשביל השכנים. הם הגישו את התוכניות החתומות לשכנים שתוך תקופה קצרה התחילו לבנות להרחיב את הבית. התקופה הראשונה בבית הייתה כרוכה בהסתגלות, הסלון שעד עכשיו היה מוהר באור טבעי, היה צריך לתאורת חשמל במשך כל שעות היום. והמרפסת שמש, כבר לא היה שמש. יכלו להשתזף בשמש רק בגינה השכונתית. כל פעם שהם נזכרו במה שהם ויתרו ומה שהם הפסידו כביכול, אז הם נזכרו גם את זה שרווח לשכנים, והחיים שלהם טובים יותר, מאושרים יותר. השתדלה הגברת כהן להתרכז לשמח בשמחה שלה. חלפה תקופה קצרה, ועקב שינויים שונים, משפחת כהן הייתה צריכה למכור את הבית לעבור לעיר אחרת. בני הזוג קיוו שבעיה של החוסר שמש בדירה תפגע כמה שפחות במחיר, יעצו במתווך שקבע להם מחיר, כי נהגיו של מוכרים שיודעים שיצטרכו הרדת במסע ומתן, אז הם הוסיפו מעצמם, הוסיפו על המחיר עוד 100,000 שקל כדי שיהיה ממה לרדת. אחרי כעמים מתקשרת אישה ומבקשת לראות את הדירה, היא מדגישה שהיא רוצה לבוא בזמן שהשמש בראש הרקיע. נקבעה שעה מוארת בעיצומו של יום, למרות הספקנות הגדולה, הרי אם האישה רוצה לפנות ליד השמש, מה הסיכוי שהיא תחתום על דירה חסוכת ונטולת שמש? מוחרד בשעת בוקר, שום ענן לא רואים בשמיים, האישה נכנסת לבית, בוחנת אותו, תקלת, ונקד המרפסת, ורואים שהיא מחייכת, מרוצה ממה שהיא רואה, נכנסת למרפסת, יוצאת, וכל הזמן מסתכלת על השמש, שלא רואים אותה, והיא נראית מרוצה יותר ויותר. ואז היא אומרת, סגרנו, בלי להתמקח על המחיר, בלי לדון בסדרי התשלום, מה שנוח להם, ומיד היא מתחילה לכתוב זיכרון דברים. ואז היא פתחה את סגור ליבה, היא אמרה, באמת שהייתי שמחה להתמקח על המחיר, לחסוך כמה עשרות אלפי שקלים, אבל אין לי ברירה, אני סובלת מחלה נדירה, חשיפה לאור השמש מסכנת את חיי. ראיתי הרבה דירות, אבל בכל אחת מהן יש שטח חשוף לשמש וזה מסוכן בשבילי. עד שעברתי וראיתי את הדירה שלכם, אני לא יכולה לוותר על ההזדמנות לקנות דירת חרמותיים, דירה מקסימה שאין בה שמש. אמרה ולא הוסיפה מילה. בני הזוג כהן נשארו עמומים, ממש נטועים למקום שלהם, לא מאמינים. לא רק שהם לא הפסידו מהוויתור, לא רק שהמחיר של הדירה לא ירד, אלא הוא עלה והתעלה בעיני הקונה הזאת שקנתה את הדירה, שמהרה לחתום מיד לפני שיחטף, שבמחיר גבוה יותר. אתם לומדים מזה רבותיי, שמי שמוותר לא מפסיד, רואים בעיניים. לפעמים זה לוקח שנים. רק הבורא עולם, שמשנה ומסדר סדרי עולם של סיינו, הוא קובע איך זה יקרה באמת. אם כן, אמר רב תולידנו, נאמץ את המסר הזה, ניקח אותו מסר לחיים, כשהשכן מבקש, או החבר, כשהיה בבית ספר, חבוס בישיבה, קשה לוותר, נראה שמפסידים, אבל אין דבר כזה, מוויתורים, מוויתורים רק מרוויחים. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, השו"ת היומי. השו"ת היומי, יש פה שאלה מעניינת, מה הסיפור שהיה בתלמוד תורה? אחד הילדים הוצא מהעטפה, 2,800 שקל. מראות על המלמד, שהוא עושה ברור קצר עם המנהל, ומתברר שזה נפל מהמנקה הגוי, שקיבל את המשכורת המנהל. נו, על פי ההלכה, הרדה של גוי מותרת. אבל אם הוא מחזיר את זה, שיפארו את ישראל, וידעו שהם בא לאמונה, אז זה משובח שיש לו דקית השם, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אמר המלמד, לתלמיד שישאיר את המעטפה בכיתה, כשכל הילדים חזרו מההפסקה, אז הוא קרא למנקה, שאל אותו אם יש לו כסף. ואז הוא משש תקי בידיים ובכיסים, והוא ראה שנאבד. ואז כל הילדים התחילו לשיר לו, שיר לשיר, שיר על קידוש השם. המלמד אמר למנקה שילדים של הכיתה מעוננים לו, והוא קיבל את הילד שמוצא להחזיר את המעטפה. הגוי מאוד התרגש. והחינוך שנתנו לידי ישראל, שהוא מציין שבספר של גויים, זה בטח לעולם מקבל בחזרה. למחרת, המלמד מקבל טלפון מאבא של הילד, תובע אותו 2,800 שקל. מציע עסקאותם שייכת לאבא, הוא אומר לו. לא היה לך רשות לעשות קידוש השם בכסף ששייך לי מן הדין. אז איך? מה? עם מי הצדק, רבו יסע? אז התשובה שאמרו הבייזין של הרב הגויין, אומרות חלבי שוורצבורג, שהוא שמע מידידו, הרב ויינמן שליטה, שדבר ראשון צריך לדעת שהלכה פסוקה בו חושבים יש פה שמציאת קטן, מי שגזל ממנו, הוא לא עבר בגזל מן התורה, לא רק משום דרכי שלנו, והיא לא יוצאת בדיון. הוא בי ספר תקפו כהן, שמביא שיטת רבני רוחם שמנדים את הגוזל אם הוא לא מחזיר, אבל הוא עצמו הכריע שלא מנדים, רק אומרים לו שהוא חייב להחזיר. אמנם יש סוברים שמציאה של קטן שייכת לאבא רק כשהוא הביא לו את זה. ובנידון שלנו, המלמד לא לקח את הכסף מהילד, רק כי יעץ לו והדריף אותו לקיים את אותו מצוות קידוש השם. אז כן, אי אפשר לחייב אותו. והמשיך הרב סורדו ואמר עוד בשם הרב ויינמן, שצריך לבדוק את האבא, אם היו שואלים אותו מראש אם הוא מעוניין להיקיים קידוש השם, אם הוא מתנגד, או רק אחרי שעשו את זה בלי לשאול אותו, אז הוא עושה את זה. ולהלוך רבו ישי, להלוך צריך לדעת שקטן, או אפילו גדול, שסמוך על שולחן אביו, שרוצה להחזיר עבידה לפני משורת הדין, צריך לקבל בתחילה את ההסכמה שלנו. אנחנו ממשיכים עם הדף היום בהלוכה. אנחנו עם בהלוך, אנחנו עוזים בסימן שינטז, סעיף יוד בייס. מה עם מחלוקת הפוסקים לגבי צידה ותרנגול, צידת תרנגול ואבד? מה אם מותר לצוד כלב מבויד שברח מהבית שלו, מהבית של הבית? על כך, ועלות נושאים העניים תוכלו לשמוע בשיעורו של רבי הרב זילברשטיין, שליט"א בשלוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו תמיד הדפים בעל אוכל. כפי שלמדנו בעל חיים מבויד, לדעת השולחן ערוך מותר לצוד אותו, אבל לדעת רוב הראשונים והרמ"א אסור לצוד אותו מדרבנן. בעל חיים מבויד שכשאוחזים אותו הוא מתיישב במקום, או בהמות מבויתות כמו פרה וסוס שאין דרכם בכלל לחמוק מתחת ידי האוחזים בהם, לכל הדעות אין בהם איסור סיידה אפילו מדרבנן. ומותר להכניס אותם בשבת למכלה וכדומה. ונחלקו הפויסקים בנוגע לתרנגול ואבז, עם הדין שלהם כבהמות. אוקיי. כלב וחתול שבזמנה שגדילים בבית, אז יש אומרים שהדין שלהם כפרה בסוף. בעל חיים מבויד שמורד בבעליו לפי שעה, זאת אומרת שהוא בו חומק ובורח, אבל בסופו של דבר הוא יחזור למקום שלו. לכל הדעות אסור לצוד אותו מדרבנן, כיוון שעכשיו תפיסה שלו היא לא נוחה, היא נראית כפעולה של צידה. בעל חיים מבויד, גם פרה וסוס כועסת בהם, שמרד בבית עם החלוטין וברח ממנו מהבית, באופן שצריך שיש מאמץ לתפוס אותו, גם לא אשור מעצמו למקומו. לכן בעל חיים שכשהוא מבויד הוא חומק תמיד לתחת ידי מי שמנסה לתפוס אותו, כגון עיני שובח, לכל הדעות האיסור לצוד אותם הוא מדאורייתא. בעל חיים שנמצא בתחילת התהליך של הדיוט, זאת אומרת שהוא עוד לא הגיע למצב שכשהוא יוצא מהבית הוא חוזר מעצמו, אז האיסור צידה שלו יהיה מדאורייתא, אבל בתוך הבית שהוא כבר התרגל להיכנס לכלוב, מותר להכניס אותו לכלוב. בעל חיים מבויד שהתרגל במקום אחד, אבל העביר אותו של מקום אחר, שהוא קרוב לשם. אפילו שהוא לא הורגל, אז הוא ייתכן שהוא נחשב כניצה דבויים מן, כי גם שהוא לא התרגל למקום חדש, הרי ישוב לו במקום הראשון. אבל אם העבירו אותו למקום שרחוק מהמקום הראשון, כל עוד שהוא לא יתרגל למקום החדש, אין עוד דין שבעל חיים מבויד. עד כאן בעיני דפיים בלוכה שנלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול, בעל חיים מבויד שלדעת כמה ראשונים השולחן ערוך מותר לצוד אותו, ולדעת רוב הראשונים והרמ"א מחוץ לבית או בבית גדול, יש איסור מדרבנן לצוד אותו, וככה גם פסקו אחרונים להלוכה. ולפי זה יהיה אסור להכניס בעל חיים מבויד לכלוב שלו בשבת ולסגור את הדלת של הכלוב כשהוא נמצא בפנים. אם הוא יצא מחוץ לבית ויש חשש שיגנבו אותו או שהוא ימות וכדומה, מותר להגיד לגוי לצוד ולהכניס אותו גם לכלוב, כי אמיר לגוי באיסור דרבנן מותרת לצורך מניעה של הפסד. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, שאדם מצווה לשליטת בעמדו וכל בעלי החיים שברשותו, ולכן אסור לאפשר לבהמה שלו לצאת בשבת לשיטרון כשמונח על גבה מסע, כדרך שאסורה הוצאה לאדם. וגם אם מונח, מונח עליה חפת שהיא לא מרגישה בכלל בחפת הזה, וההוצאה שלו נעשית כמצוסק ועלמה, אז בכזה אופן, כגון שיהיה אסור, למשל מונח על הגב שלה איזה מחט, אז בכזה אופן יהיה אסור לצאת איתה על יושב סרבי. וגם לדעת הסוברים שביום טוב, אין מצווה של שביתת בהמתוי, כמו שאמרנו לאל, אז אסור מדרבנן להוציא מסע על הגב שלה יושב סרבי, כי זה מנהג חול. וגם כדי להימנע מהשימוש של בעל חיים שאסור בשבת ביום טוב. עד כאן בעניין הזה. דף היה מבבלי, מה הם פויקים? מה הם מחזירים למזבח קטורת שונה שפה? ומה נעשה על החמו של המזבח? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד במסכת זוכר עם דף פי ג'. כאן אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים, בואו, תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. בסעיף ה' מכלל ו' בחודש נור הכותב החפץ חיים שאדם שישב חבורה של אנשים שהתקבצו לאיזה עניין והתחילו לדבר דברים מוסרים, הוא משער שהדברי תוכחה שהוא אמר להם לא יעזור כלום. אז אם הוא יכול ללכת משם, הוא להניח את צברו באוזניו, הוא עושה לו את המצווה הגדולה. והדיור הוא סופי, ותראו שמה, שהוא אומר, אם הוא לא יכול, מה יעשה, אם הוא לא יכול לעשות את זה. בביאור ומוסופים מביאים מה שמסופר על החפץ חיים, שלעת זקנותו, כשהשמיעה שלו כבר כבדה, שאלו אותו למה הוא לא הולך לרופאים, שיתטלו, יקלו את השמיעה שלו. אז הוא אמר שאמרה להם שיסו לו שנור, זה גם בדיבור, גם בשמיעה. בדיבור הוא יכול להיזהר, אבל בשמיעה, הדיבור הוא ברשותו של האדם, אבל בשמיעה, השמיעה לא ברשות שלו, וצריך תחבולות, כדי לא לשמוע, אז הוא אומר טוב לו בקבידות השמיע. כי אין לך אדם שירצה כל כך להגביה את הכל בשביל להשמיע לשמוע. החיוב הזה של להניח את האצבע באוזן דעת אגון רמיסים קרלית, שאפילו אם הדיבור אסור רק לפי השומע ולא כלפי המספר. למשל, שהמספר מדבר עם אדם אחד על פלוני לצועלת, הוא מוסיף, ומסתבר שהחיוב הזה רק שהוא כבר שומע דבר של איסור, שאז הוא מחויב לשים את צובו באוזן, אבל כשיש ספק אם ידברו לשנורא, הוא לא מוכרע בזה עד שהוא ישמע, עד שהוא ישמע שמתחילים לדבר לשנורא, כי אם לא כן אין דבר סוף, שיחשש בכל פעם שמה מדברים לשנורא. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי. כידוע, קצת חזל בגמורה, מילי דנזיקין, מילי דאובס, מילי דברוכס, כן, על השאלה, מן דבוי לי מאב וחסידה. אז אנחנו בתחילים לספרו לקוטה המורים הביא את הגמרא הזאת, אתה רוצה לעשות להיות חסיד, יקרה מילי דנזיקין, רוב אומר מילי דאובס, יש אומר מילי דברוכס. ומזליח אנחנו בתחילים שרב יהודה, שאומר מילי דנזיקין, הולך לשיטתו, שבשנותיו של רב יהודה אומר אנחנו בתחילים, כל הלימוד היה בסדר נזיקין, וכל החסידות שלהם הייתה, שרובן ישמור בנזיקין, שישמור רובן בנזיקין אבל, וכל החסידות שלה שרובן ישמור את עצמו בכל כוחו, שלא להזיק לשימון, בין משווי הגויין ומזיד, בין ער, בין ישן, בין גופו, בין ממונו, בין ממייסי, בין בגרומן, ואין אף כימיני הוא מזיק לגופה של שימון או לממונו, ואפילו רק על ידי גרומן שלו. אפילו הגרומן זה רק על ידי דיבור, כגון שדיבר לשנורא על מישהו אחר, מסרב לו איזה כלי דין, או שכבר, שכיבד הדיין לאחד מבעלי הדינים בלי כוונה. בשביל זה מסתתמות טענותיו של חברו. וכל כי הגבנר שעל ידו יחליש דעת חברו, או שיסבב שום ראות אל החברו בין בגופו או בממנו. הכל הוא בכלל מילי דנזיקין. ועל זה, על זה יזהיר וזירז רבי לדני דרו. ורובה אמר מילי דאובס, והיינו שהתבונן בדרכי אבותיו הקדושים. אברהם יצחק ויעקב. אברהם אבינו היה יסוד ממידת החסד. יצחק אבינו היה יסוד האבוידו, שמתרצה להיות עולה כליל, עולה כליל על גבי המזבח, וגם בזה אומר אנחנו צריכים להתבונן האדם, להצטער על חורבן המקדש. הוא ביטול, עובדת הקורבנות, ויראה להשלים את זה בלימודו, בעיני הקורבנות. לכן כל הקורבנות שאדם חייב, יוכל בזמננו להשלים בתורה, בהלכות הקורבנות הם. ויעקב אבינו אומר אנחנו צריכים, היה יסוד התורה, שהיה יושב אוהל מנעוריו, ומהם מלמד האדם להיות זהיר בכל העניינים. ויש אומרים מסיים החובץ חיים, מילי דברוכס שהתבונן בכל יום במאה ברכות שהוא אומר ומודה לקדוש ברוך הוא, שהוא מלך עולם ומברכו על כל. עד כאן דברים הנפלאים במדור המוסר הימי. אל לקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, ויושב חרו אינף השם לישראל. יש פה דברים נפלאים מהרב הגאון רב שמואל בור, רינות שליטה. הוא מספר פה על איזה אזרח אנגלי טיפוסי, ג'ורג' קראו לו, הייתה לו אישה טובה, שלושה ילדים מתוקים, מנומסים. המשפחה הייתה שלווה ומאושרת, הבן למד בקולג' יוקרתי, למד למדה רפואה. הילד הקטן נהנה מלימודים בבית ספר המקומי, של המעמד הבינוני ומעלה, באותה עיירה אנגלית שגרו. הרוויח משכורת יפה, שכר ממוצע במשק הבריטי, גמר את החודש פחות או יותר. היה להם גם רכב צנוע שלא הופיע בכבוד המוסך, היה לו כסף לבזבוזים והנאות של אנשים אנגלים רגילים ומוצאים. באחד משבועות חודשי יולי-אוגוסט, החופש שלהם, אז הם נסו לאיזה חבילת נופש בצפון בריטניה, שהילדים השתשו, לונה פארק, פארק מים וכו' וכו'. מדי פעם, בלי סיבה נראית לעין, היו מסתכלים על האבא, ורואים איך שהוא מתכנס לתוך עצמו, ונהיה עצוב, מדוקר, רגזן, לא הבינו מה קורה לו. דרך כלל הוא שמח וטוב לב. שאלו אותו כל פעם מה קרה, מה קרה. לא, לא. פעם אחת הוא אמר, הוא אמר לבן שלו, אתה יודע איך היה המלכה, אליזבת, יש לה גם רכב חדש, מזכורת. האם גם לה יש שהוא שאל רכב לפני כמה שנים עם מזכורת, או שהיא טובעת בים של כסף וכבוד? אתה יודע שהמכה שלנו רשומה כאחת מעשרת העשירים בתבל, יש לה את כל הזמן שבעולם לעשות מה שהיא רוצה. אבל אם צחק, נו, אז מה? מה זה קשור? מה אנחנו קשורים אליה? אותו ג'ורג' השפיל את העיניי ואמר, לא תאמין, אני הבן שלה. אני רבתי עם אמא שהיא הייתה מלכה עדיין, לפני 38 שנה, זרקה אותי מהארמון. וכעת לבני המשפחה יש מיליארדי דולרים בבנק, לבני המשפחה שלי, והם חיים בדיוק כמו שבני מלכים צריכים לחיות, ואילו אני נמצא כאן עם משכורת סבירה. זה המשל, אבל זה מה יישא אמיתי כידוע. והנמשל, הנמשל ברור. מנהגם של חלק מבני הישיבות לעשות מישמר ולישישי. מישמר הוא לימוד במשך כל הלילה, כשהארכנים מתגמלים את הלומד בכמה עשרות שקלים. פעם הוא אומר בתקופה שלו שילמו 25-30 שקל ללילה. כשלמד בירושלים, המישמר התחיל באחד בלילה בישיבת תורת יוסף בגאולה, ששם הועלו בתורה מאות בחורים בתניס דיבור, עד לתפילה הצחי זמני צחמה. התפילה ארוכה ורגועה, אז הייתה תפילה רגועה וגם ארוכה ביחסית, שבסוף אמרו פרקי תהילים, וחילקו בנחת את אותו סכום כסף של המגיע. אבל אלה שרצו להתחיל את המשמר כבר קודם, הם מגיעים לה בדכנסת היאזנים, שם השיעורים של הרב ועדי יוסף זצל, כל מוצאי שבת. הלימוד בליל שישי ביאזנים התחיל ב8:30 בערב בתניס דיבור עד חצות, ששם בלימוד הזה השתתפו עשרות אברכים מהכולל של היאזנים, שברשות הגאון הרב שרגא שליט"א. ולהם הצטרפו עוד בחורי ישיבות מכל רחבי ירושלים. את הלימוד, הוא אומר, בהבנתי הרבים אני זוכר פחות, אבל אי אפשר לשגח את ההוגות הטעימות, התה עם עלי עננה, וכמובן את התיקון חצות. בחצות התיישבו כולם על הרצפה, התיישבו באמירת תיקון חצות, בניחות השתפכות הנפש, לפעמים גם בבחייה. וככה חלפו שנים לא מועטות, אבל הרושם העז של התיקון חצות המרומם הזה, זה אני לא יכול לשכוח. ככה מתאבלים יהודים על חורבן בית המקדש. נו, שלושת השבועות החלו, והילדים והיהודים רצים להסתפר לפני כניסת ימי האבלות. ולא יצטרכו לסחוב ראש מגודל בשערות בימי הקיץ הלעתים. יש כאלה שנאנחים הנחה עמוקה כשהם באים להפיק את המוזיקה, ואז הם נזכרים שאסור שם מנגינות. הררי הלכות, מה מותר, מה אסור, ודין הקבוע מותר לדחת יותר את הימים שמזיעים, מה שאסור. כמה עצוב הוא אומר שכל כך התרחק ואנחנו עוסקים בפרטים, במקום במהות, במקום להתאבל באמת על חורבן ירושלים והריחוק העמוק מהשכינה הקדושה. אנחנו נסים למצוא יתרים איך להתאבל פחות ככל האפשר. הוא עובד השולחון אור שפוסק שיש מי שאומר שגזרו שיהיו מתנים כל שני וחמישי החורבן הבית, על התורה של ישראל, שלו לשם. יהודים אמיתיים וטובים ידעו בכל הדורות, מה רצון השם? הם הרגישו בכאבוב סבת קום, שיוצאת בכל יום בוכה בכי תמורים על הבנים שגלו, שולחן אביהם. על נסיכי הכתר שעזבו את ארמון המלוכה, ועל האבא האוהב והרחום שנאלץ להגלות את הבנים ולהרחיק. המשנברור הכותב בשם כתבי אריזה, שראוי לכל ישראל, לכל בר ישראל, לבכות על שריפת התורה, שמכוח זה התורה נמסרה לקליפות. אנחנו רואים בחוצות ובשווקים, לפעמים אפילו בתוך הבתי מדרשות, בתוך הבתי מדרשות, את שריפת התורה הקדושה. איך העצל הרע וחילותיו חדרו עלינו פנימה, השם מרחם. ירבו ברוחנו ונשמתנו קודש וחול, דברי תורה עם דברים בטלים, אור וחושך. ואנחנו ממשיכים בשגרת חיינו, עסוקים בפלפולי פלפולים, אם מותר לשמוע מוזיקה שקטה. איך אפשר להתרחץ? אולי מעצים הרבה בין הזמנים. המשנה ברורה פורס לנו תלי תלים של הלכות ומנהגים, בהלכות שלושת השבועות ותשעת הימים, אבל הוא מסיים את ההלכה בסימן טוב קנ"א, במשפט הבא, בכבוד לצערי כתב, שיתאבל בימים ההם אחר חצי היום ויבכה כמו חצי שעה. המשתברור הכיר את הדור שלנו שמתפקדים בפרטי הלכות ופחות פונים אל הלב והשור שמאחרי הדברים. אז הנה, המשתברור לא כתב, לא נוהג בספר שלו לכתוב בדרך כלל דברי מוסר. סתם אגודות ומדרשים, אלא רק שמסבירים ומבארים את הטעמים של ההלכה. ולכן כאן הוא מוצא לנכון לפסוק לנו בהלכה ברורה, שכאן צריך לבכות חצי שעה בכל יום. זאת אומרת, אם אנחנו לא מבינים לבד שאנחנו צריכים לבכות מעצמנו על המצב שלנו, פסק לנו המשתברור בשם אריזל לעשות את זה. אם אנחנו נשב ונתבונן, נצטרך לבכות חצי שעה היום, כנראה למחרת כאן נבכה שעה וחצי. איך היה אמר המשגיח רב חזקי לוינשטיין זצ"ל? בשיחה שלו בפני התלמידי ישיבת ניר בשנחאי, אנחנו מסתפקים במעט בענייני רוחניות. אם היו נותנים לנו לסדר את התפילה, כשהם מדברים את הנושא של הגאולה, היינו מסתפקים בקשה אחת. אבל אנשי כנסת הגדולה, הם סדרו לנו הרבה חלקים של הגאולה, עוד פעם ועוד פעם. גאול ישראל, מקבץ נדחי ישראל, מלך אוהב דוקו, משפוט, מצליח קרן ישועה, בואי לירושלים, מעשר שינת אל הציון, ועוד ועוד. 2018, גם אחרי שהקדשנו ברכות רבות לנושא הגאולה, אנחנו שוב מבקשים, שיבואו הנביא סמיק בשבילו בימינו. תפילה מסתיימת בתפילת עולנו, אל כנקווה, שוב אנחנו מבקשים על הגאולה, כבוד שמיים. אחרי זה אנחנו אומרים קדיש, שמוקדש גם הוא לגאולה, לריבוי כבוד שמיים בעולם. כשאדם עולה לבית דין שמעלה, מה שואלים אותו? האם ציפית לישועה? ונפסק במפורש ברמב"ם בהלכות מלכים, שמי שלא מחכה לבית המשיח, זה כופר בתורה במשה רבנו. הברית קרוב, היה מדגיש את הדברים האלה של הרמב״ם, שמי שאינו מחכה לביוסר, הרי הוא כויפר בתורה, ראשים הרחם. אם כן, אנחנו צריכים לחכות, לחכות באמת, לביאת המשיח. מורנר גרח קניבסקי שליטה, הוא ראה בשנה שעברה לכמה למנהלי מסדות, שרוצים לאסוף כסף בחוץ לארץ, לשאר בארץ הקודש, כי ייתכן שהבטחת חז"ל במגילה, בעוד פעם מקומות, שמוצאי שביעית בן דוד בת, יתקיים בעזרת השם השנה, כן. ולכן טוב שישארו בארץ לקבל את פניו. מורה שליטה ישר לי את ההוראה הזאת, ואנחנו צריכים לדון בקרקע בדברים האלה. הנה נתבהר בספרים שיש מספר ברכות שמברכים שרואים את המשיח. פשוט מלחשלוי מאז כתוב בשם הגר"א שומנר, השם מתברך יזכנו מראה לקבל את פני משיח ומברך ארבע ברכות. בואו חוכם הרוזים, למה? כי בוודאי יהיו שם 60 ריבוי ישראל, ועוד יותר. מחה שנייה שחולק מחוכמות על יראו, מחה שלישית שחולק מכבויד על יראו, מחה רביעית שחיינו. יש כאלה שהוסיפו עוד ברכות, אבל לא יתבהר האם יש מצווה לקבל אותו כשמיד שהוא מגיע, או שמי שנמצא שמוד יצטרך לברך את הברכות. מצינו בגמור במסכת דבור הזה שמדלגים היינו על ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה לעתיד לבוא, יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, אבל זה לכאורה הוראה כללית על רד מלכי ישראל, ולאו דווקא כשהמשיח שבוא, על אותו רגע. ובירובין אמרו בגמור שם, מורתף היה לישראל שאין לי להבוא לא בהרבה שבתות, לא בהרבה מכתובים מפני התורך. רש"י מסביר שם שמניחים צורכי שבת ולכשו לקבל את פניו. סופר שהבריס קרוב, הגריז, עשה פרוסבול לפני הבדת של ירושלים. הבן גזצל ברך אותו שיזכה לקבל את פני משיח. אז הבריס קרוב טעה איזה מצווה יש בזה לקבל את פני משיח. אז כשהראו, שספרו את זה לגויין, אז הוא יראה את הדברי רש"י האלה, שמוכח שיש מצווה לקבל את פני השיח. אבל הוא אומר, אבל לא ברור אם זה מדינה, או כיוון שיעשו כאן בפועל, שמרוב השמחה הגדולה, כולם ירוצו לקבל. וכתב מורון, כתב לי מורון הגר"א קניבסקי, הוא אומר, שבאמת יש לזה מצווה, כמו הקבול הסני רבו. והנה, החיוב של הקבול הסני רבו ברגל, הוא ברגל. אבל הריזו מסוג הכותב, במעשה ברבי אלוהים, אז הוא כותב שם מדברים של השונמי, שאמרו להם, ועלה אמר להם, מדוע את הולכת היום לחודש ולא שבת, אז רואים שאז כן צריך ללכת, אז רק שתי לתוך התחום. קיצור, דנים ודנים פה בעניין, ויש פה עוד הרבה להוסיף ולברר. בכל אופן, רב חיים קניבסקי כתב, עלינו לצפות בכל רגע, ונראה שהכוונה שלו, לצפות בכל רגע שהמשיח יבוא. אז מבחינתנו המצווה מונחת לפנינו. ואז אם כן יש לכאורה בעיה להתרחק מארץ ישראל, גם מסמכים חשובים, כל יום ביום, לא רק מוצאי שביעית. אם תוך המצווה אחרים דוחים את זה, אז למה בשנה זה דווקא? יש לדגלק יותר. בקיצור רבותיי, יש עוד הרבה להם לפלפל. עיקר הדברים, שבאמת מחכה לבית משיח, נצפה לו, וכמובן שתיש ביצרת גם את השאלות האלה. והוא מסיים שהוא שאל את מור נגרח קניבסקי שליטה לגבי מה שהוא כתב שמנהרוי לא לצאת לחול כדי לצפות להקביל את צי המשיח, אז הוא כותב לו, הרי בימינו אפשר לצוס מחוץ לארץ ישראל ולהגיע תוך כמה שעות. הימי גורה, אמרו שמתגוררים בסוף ארץ ישראל שנסים עד ירושלים גם כמה שעות. רב חיים קניבסקי ענה לו, צריך לראותו מיד. ולשים רבותיי, אנחנו מגיעים למדור את חזקות הימית. באור יחזקאל, בחלק ג' אמונו, אז מובן שם שאנחנו בצחיים מעם המשיל את הצורה של הציפייה למשיח לחולה אנוש, שיודע שהרופא גדול עומד לבקר אותו ולהמציא תרופה למחלה. כל נקישה בדלת גורמת לו להתרגשות שהנה בא הרופא, וכל שעת איחור לא ממיתה מהציפיות, אלא להפך, הוא עדיין עומד ומצפה, שעובדה עכשיו יבוא וירפא אותו. כן, חייבת להיות הציפייה לביאת הגואל. תשתדל אם כן רבותיי תמיד להרגיש שאולי ברגע הזה ממש, שאולי עכשיו רבותיי, תוך כדי שאתם מחזיקים לטלפון, שומעים רמקולים, המשיח הגיע. ודאי זה הגיע הזמן שיבוא, ביתכן שזה ממש הרגע הזה. באמצע שאתם שומעים את הפותח, המשיח מגיע. אז השם יעזור שנזכה לזה, נזכה לראות אותו, ויהפוך את ימינו בשמחים ומאושרים. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם הרבה הצלחה, שיהיה שבת שלום וכל טוב.